אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב והדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי בן דוד.
בוקר טוב.
אופה, שלום, הוא שם בפריז. איך החמצת את החתונה של נועה קירל של אתמול?
ניסיתי, לא הספקתי.
והיא קיבלה את ההתנצלות שלך, שאתה לא טוב?
התקשרה.
הייתה בסדר?
איפה אתה? זה לא בסדר. אמרתי לה, תקשיבי מותק, אני...
אני תקשיב עם מותק, על הילון יש שלט גדול, נועה אמרה יס, מזל טוב לדניאל ונועה אהובים מיס. זה ממש אירוע, כן, זה אירוע במדינה, עכשיו אני חייבת להגיד דבר. קודם כל, התמונות מהחתונה, היא הייתה יפהפייה ולבשה שמלות יפהפיות, ובאמת, אחלה נועה קירל בעולם, פשוט, היא בת 24, ופופסטאר זה לא... איך אני אגיד? זה לא מסתדר עם ה... אתה מבין? מה שאני באה להגיד.
אני מבין.
זה לא רוקנרול בכלום.
אותך.
זה לא, מה זה רוקנרול? זה לא פופ אנד פופ בכלום.
פופ אנד פופ.
כן.
תשמעי, את יודעת שכדורגלנים
מתחתנים מוקדם. בואי קצת שערוריות, בואי קצת עניינים.
בדיוק.
זה כאילו, זה הקטע של פופ, שאת באמת מתמסרת... לאיזה אורח חיים כזה, לא יודעת,
כן,
מדונה.
אבל ילדה טובה, חרוצה.
כן.
עייפה מעולם הזוהר. בעולם הזוהר, מאז שהיא בת שלוש בערך, לא? מתי היא פרסמה?
היא באמת עייפה מעולם הזוהר. היא מתחתנת באיזה חתונת... לא, מה זה מיינסטרים? זה כאילו, זה כל כך רגיל. ובאמת, היא יפהפייה משהו, וכל הכבוד.
יפהפייה וכריזמטית וחרוצה ועושה, וגם דניאל מוצלח כזה.
רגע, והיא גם טובה בתור זמרת הכל.
מוכשרת, מוכשרת על.
אוהבים את נועה קירל.
בקיצור, אוהבים, טיל, שיהיה בהצלחה, 6-7 בן זכר, רק השנה הזאת.
בטח, תביא 4 ראש זכר.
6-7 חתך, בדיוק.
אבל זה לא... כאילו, הגיע לנו זמרת פופ יותר פופ מזה, אתה מבין? ריאנה.
תקשיבי, אנחנו במזרח התיכון.
לא, אבל למה במזרח התיכון?
אנחנו בלבן.
כן, זה הכל...
אנחנו במדבר.
כמה המדינה הזאת מעולפת ומסודרת. והנה,
נביא בת... א',
מי מתחתן בגיל 24? רציני. מה, להתחתן בגיל 24?
אשתי התחתנה בגיל 24.
באמת, כן, נכון.
אשתי הפכה להיות אם בישראל בגיל 26.
זה באמת, זה סיפור קשה, מה שאתה מספר.
הם מאוד צעירים.
כן. לא, אז אם אתן מאזינות, ואתן מאזינים,
בסוף
הסתבר
לי שהיא מקבלת ממני כסף מהרווחה.
לא ממני, עליך, על העובדה שיש אותך.
עליי, כן.
כן, לא ממך.
פרויקט פרח, לא, עליי, כן.
כן.
תשמעי.
זה גיל נורא צעיר.
שיהיה להם בהצלחה. בסדר, מה את רוצה?
מה את רוצה להדליק את אלינור עכשיו? בואי, את צודקת, אבל לא.
מה את באתי לעשות בעלגן עכשיו? את רוצה שתשמע, היא תבין איך היא טעתה. וקופץ לה לשש-שבע חתך בפעם ביום. בואי, תרגי, מה בצחסך אותנו?
לא, לא, חס ושלום, אבל גיל 24 זה באמת גיל צעיר ביותר להתחתן. זה היה להם כזה, הם עשו חתונה עם הרבנות והכל?
בטח, מה זה?
אז גם בזה רציתי להזכיר למאזינים ומאזינות, לא לעשות את זה.
לבנת. למה, מה? את לא אוהבת?
אני לא אוהבת, אני פשוט, אם היא תרצה אי פעם להתגרש, צפוי לה דבר מחפיר ונורא.
מה, התקבל מלא כסף בכתובה.
לא, אין לי כוחות אליך באופן כללי.
איזה טק כזה, ימי הביניים. התקבל איזה 4 מיליון שקל מהכתובה.
בדיוק, כי הוא אמר, כי לא היה לו נעים, אז הוא אמר ליד אנשים את הדבר הזה.
בטח.
עכשיו, במקביל, אנחנו גם רואים, אפרופו להתחתן בגיל 24, ואפרופו להתחתן דרך הרבנות, אז אנחנו רואים שגם משרד הרווחה, זאת אומרת, המקום הזה הופך להיות גם עוד יותר דתי. יש לי עוד דוגמה.
באמת? מדינת ישראל מקום דתי? די, את קמת על רגל שמאל.
לא.
די, מספיק.
לא אומרים על רגל שמאל, אומרים על צד שמאל. על רגל זה לא משנה. אז אני רק רציתי להגיד שעובדות סוציאליות, אני מקריאה לך ממש ידיעה, עובדות סוציאליות שהן מטפלות בין השאר בנשים במצוקה בהיריון, הן קיבלו הודעה מהמפקחת שלהם. ומה כתוב בה? הצעה. יפה, רעיון. שנשים במצוקה בהיריון יפנו אותן לסיוע מעמותת מרכזי לילך, שזאת עמותה שמתנגדת להפלות.
אוי.
ככה פשוט, כמו שהסברתי לך, ככה פשוט. אין התחכמויות, באמת? אין סאבטקט. מה קרה? נכנסת להיריון צעירה מדי, נכנסת להיריון לא רצוי, your body, your choice, בחלום שלך. בואי תדברי עם עמותת לילך. הם יסבירו לך למה צריכה להיות אימא עכשיו. מאיתנו מדינת ישראל. שלך מדינת ישראל. שלך מחלקת הרווחה. הולך להיות לך חרה בחיים, מעכשיו ועד הנצח. אבל זה מאיתנו מדינת ישראל. תגיד לי, מה קורה? מה הולך?
בסדר.
לא, מה קורה? מדינת ישראל הולך לשכנע.
לי ולך יש הרבה מאוד ויכוחים פה בתוכנית. בתוכנית הבוקר, אנחנו מדברים על המגזר הזה.
הדתי.
אוקיי?
כן.
הדתי, על אחינו ואחיותינו הדתיים. אני בעד להיות יותר בהיר ועם
יותר סימני קריאה במקומות. גם הם בעד להיות יותר בהיר. הנה, יש לי עוד דוגמה. רוצה לשמוע?
בבקשה, בוא נשמע.
אז תקשיב, התקמתי
במצב רוח היום, אני מבין. אגב, בצדק, כן.
היא קמה במצב רוח, אבל רגע אחד, בואי נכין, ארוחת בוקר, תרגעי, אבל רגע.
לא, לא, תתחילי לריב על הבוקר. קמת על צד שמאל.
איך דת בישראל, איך באמת הם אוהבים יותר להיות בהירים, כי יש פרויקט שידוכים כזה למגזר הדתי-לאומי, קוראים לו פרויקט 252, ותשמע את הפרסומת שלהם. תקשיב.
תגיד, מה זה הדעת?
אני חצי תימני.
ומה החצי השני?
גם תימני.
אז אתה תימני שלם. למה לא אמרת קודם?
לא רציתי להפיל עלייך הכל בבת אחת.
עצור, תודה רבה. איזה פרסומת מצחיקה, הבנת? זה שני ילדים, היא בלונדינית מבלונדיה, והוא תימני מתימן. הילד, ילדים קטנים חמודים, והטקסט הזה, השנה 2025. לא רציתי להפיל עלייך שאני תימני. נו, מה נעשה, תגיד? וזה אומר, אתם צריכים למצוא את מי שמתאים לכם, ולא יודעת מה. פרויקט 252. 252 דרכים להיות גזען בפחות מ-30 שניות מאיתנו.
כן, עשה לך שבתי. הם תקועים שם. בסדר? תראי, כמו שהם תקועים על פרסומות מימי הקולולולו, עשה לך שבתי, ואני עכשיו, אני לא רגל שמאל, אני הולך להיות על צד שמאל לסטרואידים. ככה זה... שבמשך שנתיים כל כך הרבה נופלים במלחמה הארורה והארוכה הזאת, והם לא עושים כלום. הם אפילו לא עושים, הם אפילו לא באים לראש
הממשלה. אני רק אומר שהפרסומת
היא ציונות דתית. עוד בסדר, יופי. דתיים. ואני לא נגד דת, ואני חוגג. לא, זה לא ברור. לפעמים זה כאילו יוצא שיש פה איזה אנטי דת, ממש לא. אני אוהב בתי כנסת, ועשיתי עכשיו לילד שלי בר מצווה.
אצל הרב יעניב, לא פחות, רבותיי.
אצל הרב יעניב, מה קורה יעניב? וואלה, עשיתי טעות, סיפר לילד איך היינו רוצים אחרי חתולות. בוא נתקה בו דברי תורה, מה אתה מספר לו על הילדות שלי?
תקה בו דברי תורה עם מקל. תקה בו דברי תורה עם חתולה. מה אתה עכשיו מספר על אבא?
הילד שר לי את הפרשה ברוורס. מה אתה מספר לו על החתולות? לא משנה. אז אנחנו אוהבים תורה, והכל בסדר.
למה אנחנו תמיד צריכים להתנצל, כאילו להצדיק את זה? לא, גם אנחנו יהודים.
לא, כי אני אגיד לך למה. נכון, את צודקת. כי זה נגיד שזה לא מובן מאליו, בסדר? אז חשוב לי להגיד את זה. יאללה. חשוב לי להגיד שאנחנו לא אנטי, להפך אפילו. להפך, אנחנו מבינים ששפת אבותינו היא קשורה לארץ, והכל טוב ויפה, ויחד עם זאת.
פשוט הבעיה היא שפת אמותינו. שפת אבותינו הבנתי, סבבה, אבל שפת אמותינו, תנו להם לדבר. זה יפה. למה אף פעם לא שומעים את שפת אמותינו? בוא נשמע מה הם אומרות, ואז אני אהיה איתם בכיף, בשמחה.
לא, אז את יודעת מה, אז גם על החרדיות. אני פונה אליהן, ולא פותר אותם מהחיות. את כל הזמן אומרת לי, זה ההנהגה, זה ההנהגה. לא, מי שבוחר בהנהגה הזאת, זה החרדים. וזה שהם לא מתגייסים, זה הם. זה לא רק ההנהגה שלהם. זה הם. הם בוחרים לא להתגייס, הם בוחרים להיות בדלנים, הם בוחרים לעשות פרסומות על שני ילדים, בלונדיה ותימניה. זה הם, זה מדבר אליהם. הם צריכים להוקיע את זה לפני גלית חוגי, שאיכשהו תפסה את זה. ואת יודעת עוד כמה דברים יש, כמה 60 מיליארד שקל עולה ההשתמטות שלהם כל שנה. 60 מיליארד שקל עולה למשק ההשתמטות שלהם.
רגע, מה זה ה-60 מיליארד הזה?
יקר במדינת ישראל, גם בגלל הבדלנות שלהם. אנחנו מממנים את זה. תודה רבה, אני בת שחף.
לא, אתה בת שחף טובה, מה אני אגיד לך? וגם כאילו זה... אז לא יודעת, אז תתפללו יותר טוב. המצב פה לא משהו. כאילו, אולי תשתפרו במה שאתם עושים. לא, זה שומר על המדינה וזה וזה, אבל המצב, כאילו... בואו תשתפרו, לא? לא יודע, אתם אומרים שהם... זה מה שהם משאיר את מדינת ישראל.
זה היה נס, השביל אוקטובר היה נס. זה היה נס.
טוב, בסדר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נעשה את הריקוד שלנו.
יאללה,
כלב מסתכל למטה, אנחנו עושים.
קומי, כלב מסתכל.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, שלום אלי.
שלום.
מה העניינים? אתה רוצה לתת לנו איזה דיווח מאירופה בינתיים? התחלתי יותר מדי, ישר אני מתחילה על 200, רוצה סתם לספר דברים על הסתיו האירופאי.
דווקא טוב, דווקא... לא, בסדר גמור. עלי
שלכת קצת.
זה כן, עלי השלכת... צובעים להם את המדרכות בכתום.
אני פשוט, זה מדהים אותי כמה אנשים מתעניינים במזג האוויר, שזה דבר שהם יכולים לדעת מלפתוח את החלון. באמת, גם כשמתקשרים לחוץ, זה השאלה הראשונה. קר, חם, הקשב שנהיה לך כשיש את הפינה של התחזית בחדשות, בזה, את כאילו, זה לא מצחיק?
תשמעי, פה זה די מיק, פה יש סיבה, מה יהיה מחר? כן מטריה, לא מטריה, כי המזג האוויר פה מאוד משתנה, יש גשם, יש רוחות, יש שלג, פתאום קר מדי, יש ימים שההבדלי טמפרטורות ביום אחד ליום של המחרת הוא 15 מעלות, ממש ככה, 10 מעלות.
אז תפתח את החלון, תראה מה יש לך עכשיו לשמוע, להקשיב ברוב קשב, כאילו אדוני עכשיו הוא אינדיאני, יודע מאיפה הרוח.
אבל איזה כיף זה לי שמישהו אומר לך את זה.
פשוט, למה זה כל כך דבר אלינו? אין, ועושים לזה פינה מיוחדת בחדשות, ועכשיו, לפני זה יש פרסומת, כי כולם יודעים שכולם מחכים לשמוע מה מזג האוויר, והתשובה היא, תסתכלו מהחלון. אתם לא... לא משנה. זה, נורא אני מרגישה שעושים עניין. בסדר, אוקיי, אוקיי, אני מבינה. אתה לא בקצב שלי עדיין. טוב, לא, אלי. אלי, אני שומעת שאתה, אתה ישן על המיקרופון, ואני רציתי לדבר על הנושא של מזג האוויר ומחויבות בזמן שזה קורה. לא. תגיד רגע, באמת בעניין הזה רציתי לשאול, למה גברים צריכים לעשות כל כך הרבה קולות שאתם ישנים? וואו! המשפט השנה.
פאסיב אגרסיב.
נשימות, מה זה? אתה יודע איזה ריבים אני רבתי בנשימות בחיים שלי? מדהים.
באמת? כן?
מה, לא?
ולא התאפקת להעיף איזה צרכה, איזה מילה, איזה אות, איזה נושא נושא מסו ביחד.
צריך לבנות.
לא, כלום.
לא, לא, צריך לבנות, בסוף זה גם היה ממש טקסט. בסדר, אמרו, או, הנה, הוא נושם לי. תגיד רגע, דרמר התפטר אתמול.
יו, לא, לא, דרמר, רון שלנו הולך. אוקיי, יופי.
לא, מה אוקיי, יופי?
להתראות, אדוני. תהיה בקשר.
הממשלה, שמור על נתק.
עשו מזה איזה עניין, כן.
הממשלה הזאת תיזכר.
הוא אמר שהממשלה הזאת תיזכר. את רוצה לצטט?
בשל מתקפת השיבה באוקטובר, והן בשל ניהול המלחמה בת השנתיים ושבע החזיתות.
נשרף בבל, נשרף בבית. זהו, תם הטקס.
לא הבנתי. לא, הוא אמר לביבי דבר טוב.
סומן.
מה סומן?
שהממשלה שלו אחראית על השיבה באוקטובר?
לא, הוא לא... רגע.
אתה מזכיר את זה? שהיה שיבה באוקטובר בזמן הממשלה שלו? הרי עוד דקה ביבי אומר שזה לא בזמן הממשלה שלו, זה כמו שהוא אומר שהוא לא הצביע בעד ההתנתקות.
לא, 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 רגע.
עוד שנייה, הוא מספר לנו שהוא לא היה בשביל אוקטובר, זה ממשלת השינוי.
אבל זה לא מה שהוא אמר בהתפטרות, הוא אמר, הזכרו את גדולתך לביבי.
לא משנה, הוא אמר כל מיני דברים, ואז הוא זרק גם משפט, הממשלה תיזכר בשל מתקפת 7 באוקטובר.
נו, אז מה ביבי חושב שבמה הממשלה הזאת תיזכר?
זה משהו שבנרטיב מנסים...
בשל חוק 2 פלוס, בנתיב 2 פלוס בדרכים? לא הבנתי.
את זוכרת שקוראים לחליפו, השקיעו כסף ולא מעט בלשנות את שם המלחמה למלחמת התקומה.
מה עלה כסף בזה?
לטשטש את השבעה לאוקטובר.
לא, רציני, מה עולה כסף בזה? בלשנות שם המלחמה?
את יודעת שבן גביר שינה את השם של המשרד מביטחון פנים,
לא, לביטחון לאומי, כן.
לביטחון לאומי, עלה 2 מיליון שקל.
מה, צריך להוציא את המכתביות חדש?
לא יודע, אין לי מושג, לוגו, את כל המיתוג.
סמליל.
2 מיליון שקל, היי, די קדימה.
מיתוג. זה כמו מהפכת המיתוג, כן.
הוא זורק, הם מטשטשים ומטייחים ומטשטשים, ומגיע אדון רון דרמר, ודקה לפני שהוא אומר, אנחנו נזכר בשל מתקפת השבעה באוקטובר. תודה רבה, אני רוצה, ברשותך...
לא, אבל רגע, תביא את הציטוט על מה הוא אומר לביבי, יזכרו, כשהדברים יתגלו, יזכרו את גדולתך, יש שם משהו כזה.
בסדר, בסדר, הוא גם מרים.
אבל באיזה קטע?
ובסוף על מה אנחנו מדברים?
על מה?
הוא מבין בתקשורת דבר אחד או שניים להערכתי, על מה אנחנו עכשיו מדברים בתוכנית, ומה עכשיו נגיד אני
הזה.
מול וואל.
גם לבורא עולם הוא מודה. אני, תקשיב, זה תמיד נורא מצחיק אותי שהם מודים לבורא עולם. תגיד לי, מר דרמר היקר, אני לא מתווכחת איתך על קיומו או אי קיומו של בורא עולם, אבל באמת נראה לך שבורא עולם... הוא עסק בקריירה שלך, וזה הדבר שהוא הביא אותך אליו, ובאמת הקצו לזה משאבים שם במשרד בריאת העולם. אני לא בטוחה. אני גם באמת, אני רוצה להודות לפיזיקה שלקחה אותי עד היום, לכוח המשיכה, שרק בזכותו, כי הוא חשב עליי, וכוח המשיכה ממש רצה שאני אגיע הנה הבוקר, אז תודה לו שבזכותו.
אני רוצה לספר לך...
כמה אנשים חושבים על עצמם, כמה שהם חשובים. אבל רגע, אני לא סיימתי עם רון דרמר. לא, רגע, אני שומעת, אבל אני שומעת שאתה רוצה ללכת לדבר אחר, ואני לא סיימתי לדוש.
הבקשה,
דושי. אתה יודע מה המלחמת, אני אדם מדש ומתיש. אתה יודע מה המלחמה האהובה עליי לי? מלחמת ההתשה. זה דבר שאני יכולה להתחבר אליו.
לא, אבל זה בעניין העניין באותו עניין.
אבל רגע, אני עוד ברון דרמר, למה הוא התפטר? אני רוצה לשאול אותך ושתסביר לי מיד.
די, הוא אמר די. תם הטקס. היו שמועות שיש לו עוד קשרים עם קושנר, בעסקים, עניינים. הוא הבין את האירוע, אין לו כוח, הוא, המשפחה שלו לוחצת.
מה זה המשפחה שלו לוחצת? מאיפה אתה, באמת?
הוא אמר שהוא הבטיח למשפחתו שהוא יהיה שר במשך שנתיים, וזהו, והוא קצת העריך את זה בגלל המלחמה, ודי.
הוא חוזר לעשות לביתו. תודה רבה, קודם כל תודה רבה שנתת לנו את השנתיים האלה.
תודה,
עכשיו, לך תדע, אתה יודע מה, אם בודקים לפי תוצאות, זה במשמרת שלו, חזרו. גם במשמרת שלו.
הם חזרו, אבל הם גם הלכו. נכון?
כן, אבל לא.
כל הזמן אומרים, צריכים להגיד תודה לבנימין נתניהו, אשתו אומרת, צריך להגיד תודה לראש הממשלה שהחזיר אותם.
כן, תצודק.
ולמי אומרים תודה על זה שהם הלכו לשם, לקייטנה? למי אומרים?
כן.
יופי. עכשיו אני רוצה להגיד לך מעניין אילן באותו עניין.
כן.
יש מרצה באוניברסיטה, אני לא זוכר, באוניברסיטת בן גוריון. לא משנה, מרצה דוקטור סבסטיין בן דניאל.
זה משנה מאוד, אתה יודע מה האיש הזה אמר?
נו.
ממש, כאילו הוא אמר דברים מאוד חד משמעיים.
כן,
נגד חיילי צהל ונגד צהל באופן כללי, והוא אף הושעה מללמד והוא חזר השנה.
כן, והוא הושעה.
דוקטור סבסטיין בן דניאל.
כן, הוא טען נגד הכיבוש ונגד המלחמה וכולי וכולי, ויואב קיש דרש את פיתוריו, ובינתיים, עד שזה יקרה, כי הוא ממשיך להרצות, מי שעושה סדר בעניינים הוא חבר הכנסת אלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שהוא פרץ יחד עם כל מיני חברים, whatever, ומפוצץ לו את
השיעור.
את השיעור. עכשיו יש שיר שהוא נורא מצחיק בטוויטר, אני רוצה להקריא לך.
יאללה.
כפיים לאלמוג כהן, בחור שמראה לב, כך הוא קורא לעצמו, כפיים לאלמוג כהן שביצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור, הדואג לשלום הציבור והשתמש בכוחו, בסוגריים ליטרלי, כדי למנוע מסטודנטים להיחשף לתוכן המסכן את קיום המדינה, מדעי המחשב. עכשיו רק צריך לבחור עוד גיבורים כמו אלמוג כהן, ואולי לאט לאט נמגר את המקצועות הריאליים, ובנצחון הרוח וההומניות ננוחם. אז אלמוג כהן עונה לו, אחי היקר, תודה על המחמאות, אך איני גיבור, אלא רק מבצע את חובתי כלפי הציבור. הגיבורים כבר לא איתנו לצערי. והוא עונה לו, תודה ענקית, ימלך.
לא, לא, אלמוג כהן... אלמוג כהן לא, הוא הבין טוב מאוד. מענו לו, והוא הבין את הציניות, והוא לא אדם טיפש. באמת, הוא לא אדם טיפש ברעיונות ששמעתי אותו.
אני לא בטוח.
הוא לא אדם טיפש. רגע, 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 רגע. זה שאלמוג כהן התנהג בבריונות ופרץ, והמטרה של הממשלה הזאת היא לקחת את המושג ממלכתיות, ולהפוך אותו ל... לא יודעת מה, שכונה, זה עניין אחד. אבל זה שאלמוג כהן הבין את הציניות ואמר לו, מה הוא ענה לו? הוא לא אומר לו תודה שאני גיבור, הוא אומר לו, אני לא גיבור, הגיבורים מתו. הגיבורים שמתו הם חיילי צהל, שעליהם הדוקטור, דוקטור דניאל בן סבסטיאן, קרא להם רוצחים ומילים קשות שתכף בליקי יגיד לי בדיוק מה הן, אבל הוא אומר, היו גיבורים, הם מתו. אני עשיתי את החובה האזרחית הכי מינימלית, שמי שמבזה בעיניו את המתים האלה, אני אגיד לו, אדוני, אסור לך ללמד. זה לא בסדר שאתה מלמד. אז זה דבר של אג'נדה, דבר של אג'נדה של אלמו כהן. אני כמובן לא מתחברת לזה, כי אני חושבת שזה באמת בסדר שאנשים יגידו כאלה דברים, אבל זה לא של טיפש, זה אידיאולוג. באמת. אלמו כהן, אני שמעתי אותו, שמעת אותו מדבר על המלחמה הזאת? שמעת אותו מדבר על השבעה באוקטובר? הוא מדבר על זה באמת, כדאי לך מאוד לשמוע, וגם על מה שעבר עליו אישית בשבעה באוקטובר, הוא תושב הדרום.
אוקיי.
לא, כי כשהאנשים האלה, כמו דוקטור בן סבסטיאן הזה, סליחה, בן דניאל, כשהם מדברים בחול, בכל מיני מקומות, ובכל מיני אייבי ליג כאלה, כן, הוא אמר חיילי צהל חונכו להיות רוצחי תינוקות. משפט שאגב, אני לא מסכימה איתו. לא דניאל כהן, סבסטיאן בן, דוקטור סבסטיאן בן דניאל, המשפט שהוא אמר הוא, הוא פרסם את זה.
אני לא מסכים איתו בכלל, בגלל זה לא התמקדתי במה שהוא אמר, התמקדתי בזה ש...
בסוף,
אם היית נותנת לי לסיים את השרשור, אני אגיע רק לסוף, אני אגיע לאן שצריך כדי להוציא את החולי מהמוסדות האקדמיים. האיש מפוצץ עכשיו מה שנקרא לימודים אקדמיים. עכשיו תראי, אני בכלל לא מתמקד במה הדוקטור הזה אומר, ואם הוא אומר שחיילי צהל חונכו להיות רוצחי תינוקות, אז אני הייתי יושב דקה אחת בהרצאה שלו, כי זה לא נכון. וזה מתואב להגיד את זה ממש ככה. אין לי מילה אחרת להגיד.
פרסם את זה.
רגע, בסדר, אז הוא מתואב ולא הייתי מתיישב דקה אחת. יחד עם זאת, אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, ולא כל פעם שלא מתאים למיסטר אלמו כהן משהו, הוא ילך ויפוצץ בגישה הבריונית שלו.
הוא לא כל פעם.
זה לא עובד, רגע, שנייה, גלית. זה לא עובד ככה, והוא כן עושה את זה. זה לא פעם ראשונה שאדון אלמו כהן, השר, שר במדינת ישראל מגיע ומפוצץ בשביל לקושש קולות לבייס. לא מתאים. שומע? לא כל מי, לא כולם חושבים כמוך, ולא כולם חושבים איך שאתה חושב, וזכותו של דניאל, של הדוקטור הזה, להגיד את דברו, גם אם זה מתואב בעיניך.
הוא לא אמר שלא זכותו, הוא אמר שלא צריך ללמד, אם אלה העמדות שלך, לא צריך ללמד במוסד אקדמי ישראלי, אני מגנה פה על שיטה.
סבבה, הוא לא צריך ללמד, אתה לא תפוצץ את השיעור שלו, בינתיים יש מוסד שחליט שהוא כן צריך ללמד. את יודעת שאני לא אוהב, אני חושב שזה מתואב.
אלי, תגיד, אפשר לענות לך לפעמים?
לא, לא, רגע, רגע, את עצרת לי באמצע שרשור, אז אני עונה רגע.
אבל עצרתי דבר שנמשך מספר דקות כזה שלא מאפשר שיחה.
אוקיי, אז אני אעצור, בבקשה.
לא, אני הייתי הולכת לפוצץ, אם היה אדם שמפרסם דבר מיזוגני מאוד מאוד, אני הייתי שמחה אם מישהו היה מפוצץ לו את השיעור, והייתי שמחה לפוצץ את השיעור בעצמי. זאת אומרת, בוא גם אנחנו נרגע עם מידת ה...
יש תפקיד, לא, לא, יש תפקיד לשר, ואני אומר לך, הלך הרוח, יכול להיות ש... את יודעת מה, אם זה מה שהוא אמר, הדוקטור הזה, אז אני אומר מפה, לא להתקרב, לא לשמוע את הרעל שהוא מפיץ.
אבל למה? אנחנו לא מדינה דמוקרטית.
ויחד עם זאת, שר... אה?
אבל אתה אומר, אנחנו מדינה דמוקרטית ומדעית.
יחד עם זאת, כן, כי אני אגיד לך למה. כי היום זה לפוצץ הרצאה, מחר זה ככה, מחר... זה לפוצץ, בסדר? בואו ששרים יעבו דוגמה, ושלא יבוא בהליכה הבריונית שלו, כזה, אלק הבדאי כזה מגיע ועשה ועשה. לא רק הוא עשה בשביל אוקטובר, עשו עוד אנשים שחושבים כמוהו, ודעתם יכולה להישמע, בסדר? היום זה הדוקטור הזה, אתמול זה היה יאיר גולן, מחר זה אני ואת, אז בינו.
לא, לא, אני ממש לא מתרגשת מזה, ואני חושבת שזה אפילו מחאה לגיטימית שאני לא מסכימה איתה, אבל זאת מחאה לגיטימית. באמת, אני אומרת.
אוקיי.
ועכשיו, שיר שכתבתי בנושא. שים לב.
בבקשה.
בשיר, בנושא מחאות לגיטימית.
שיר שכולם אוהבים.
טוב, כן, זה באמת שיר טוב, אבל לא ידענו לפני מה זה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 7:45 כבר. צריך להעיר. אתה לא מעיר בבוקר, אלי?
אני לא.
אני לא.
הוא פה מתעורר בפני עצמו, אני מאיר את עצמי, וזה די ויותר.
וזה מספיק, זה שאתה לא מבקש מאף אחד שיעיר אותך, כבר זה צריך להגיד לך תודה רבה.
קם לבד, בשקט ובאפלה.
אני, אתה יודע שאני מתלבשת בחשיכה. אתה יודע שאני ממששת בגדים.
אני רואה את זה.
אני ממששת בדים, אני כמה כמו הלם כלא.
אני רואה את האירוע הזה, בטח.
לא, זה קשה מאוד. בסדר, בסדר.
אבל את מאוד מיומנת, זה יפה, יאמר לזכותך.
אם היית בודק רק את איך שאני מתלבשת כל בוקר, בדיוק.
את לא מתאימה צבעים
בצורה מאוד חיננית. בדיוק, מה זה, יש פעמים שאני מגיעה כמו פאנקי השובבה.
אותו זוג נעליים, מדהים.
זוכרת פאנקי השובבה, איך היית? לא משנה. דימויים מהסדרה מה-90s. שכשמה כן היא, ככה היא נראתה. הגיבורה שלה, לפעמים זה דומה לי בבוקר. או, באמת, הרבה זמן לא דפקת את הראש במיקרופון סתם,
לא,
כדי שיהיה לנו רחש
סתם.
נחמד. אתה יכול לעשות לנו רעשים טובים? יש לך, הנחתי את הכוס, בסדר גמור. טוב, בסדר, עוד קצת דברים, אקטואליה כזאת קשה, אתה בשל כבר?
בבקשה, תני לי את הקיבי.
אתמול, הלוויה של הדר גולדין, זה לא מניח לי הדבר הזה, שזאת אותה מלחמה. שאתמול הסתיימה צוק איתן, וכשאנחנו באים לבדוק את מלחמת השבעה באוקטובר, שלפעמים קוראים לה התקומה, תלוי באיזה צד אתם, בואו נבדוק אותה.
התקומה.
בואו נבדוק אותה כסוף מערכה של מלחמה בת 11 שנה, ואז נבדוק אם המלחמה הזאת קדמה, לא קדמה, מה המלחמה הזאת עשתה. אתמול כשדיברנו על זה, אמרת לי, אז זה בסדר, יש גם 100 שנות סכסוך ו-2000 שנות סכסוך וזה. אבל אני ממש מרגישה שזאת קפסולה יותר קונקרטית, זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על זה...
את יודעת שיש עדיין שבועים מלחמת העצמאות? או נהדרים?
בסדר, זה לא קשור לזה.
זה קשור, אנחנו עשרות שנים פה באותה מלחמה שמחולקת סלמי לכל מיני שמות.
בסדר, אבל עמדתי זה שאנחנו לא באותה מלחמה כבר 100 שנה, אלא שאנחנו באחת השנה, כי זה גם באותו מקום פיזית, זה לא כזה תיאורטי, זה באותו מקום, והנה, החטוף, החלל האחרון שהיה מהמלחמה ההיא, חוזר עכשיו, והסימבוליות הזאת מסמלת עוד דבר, שאנחנו כן יכולים להסתכל עליו, כשאנחנו רוצים לעשות איזה ניתוח ביטחוני, של מה יחסינו עם עזה, ולמה התחילה 7 באוקטובר, יש חלק גדול מהמלחמה הזאת, שקוראים לו צוק איתן, והוא, אפילו שהייתה את הלכאורה הפסקה הזאת, ב-11 שנה, שזו לא הייתה הפסקה, כי חפרו חפירות בזמן הזה, וגם בישראל ידעו שחופרים חפירות בזמן הזה, המלחמה המשיכה, פשוט יותר דם עתידי, ופחות דם של אותו רגע, ואני הייתי מצפה שאם באמת מתכנסת ועדת חקירה ממלכתית, היא תתחיל שם. בכל מה שקשור לפן המלחמתי, בכל מה שקשור לפן של המלחמה, זה צריך להתחיל בטעויות שנעשו שם, או אי-טעויות, או החלטות שנעשו שם לפני קטר. לא יודעת, היה קטר בצוק איתן? הם היו? הם היו בעולם? מה הם היו?
אני חושב שקטר התחיל ב-2017. אחרי. עד כמה שאני זוכר. עד כמה שאני זוכר או יודע.
זה ליהודים לנצל הזדמנויות, יופי. באמת.
כן, הם הבינו את האירוע.
אז בסוף צוק איתן, וחרבות ברזל, והכל ביחד, זה בעצם סיפור על קטר.
אני לא יודע, בשביל זה צריך ועדת חקירה. כדי שנבין מה הוביל למה, ומה גרם, ואיפה הטעות. כי עד היום זה לא ידוע.
ועדת חקירה זה כל יום הם באים?
מה זאת אומרת?
זה כל יום צריך לבוא לעבוד בזה. כאילו תהיתי אם אני מתאימה להיות בוועדת חקירה.
כן, זה כזה ועדה, ולוקחים את הזמן, וקוראים בטח, וואי, הררי.
וואי, אפשר להביא מקרי? או מקריה?
יש שם, את יודעת ש-AI, נגיד, מאוד מאוד עוזר בעריכה של הדברים האלה, באמת, התחילו להשתמש ב-AI בבתי משפט.
לא, בסדר, זה דווקא הגיוני. אגב, שבתי משפט, יש עדיין את הדבר הזה, זה בארצות הברית, רק נראה לי שהם צעירים בצבעים, מאירים. בואו תצלמו, המציאו את המצלמה כבר.
כספים מקטר לעזה החלו להגיע באופן רשמי ב-2018. כמה מפתיע שכמה חודשים לפני היחידה צלצל במוסד נסגרה על ידי ראש הממשלה, מעניין. לא יודע, מעניין, למה הסמכות הזאת?
אולי קטר לא התחיל ב-2017, אולי זה התחיל קודם, אז.
לא, הנה, רשום שמפה התחילו להגיע, המזוודות התחילו להגיע, בנובמבר 18, קטר התחילה להזרים 15 מיליון דולר.
כן, אבל מסתבר שהמזוודות זה רק קצה קצהו של הקצה קצהו.
אני לא יודע, אני לא יודע.
איזה קטע זה שאנחנו לא יודעים כלום בעצם על איך החיים שלנו מנוהלים?
תשמעי, זה לא רק מנוהלים. זה לא רק מנועלים, זה איך החיים שלנו מנועלים, וגם איך אנשים מתו. וזה זה, זה מקומם, זה מחפיר. אגב, אתמול אמר אפרופו הדר גולדין על ועייתו, אמר דברים, עידן עמדי, שהבנתי שהוא היה חבר ותיק במסדר הדר. יש מסדר הדר. חברים ואנשים ומכרים שליוו את המשפחה במשך כל השנים האלה, הוא אמר דברים רוצה שאני אצטט לך חלק מהדברים שלו?
לא יודע, זה
תלוי. הוא אמר, השביעי לאוקטובר הוא לא אסון, הוא מחדל. אסון אומרים על שערות טבע, על שריפות, על תאונות. השביעי לעשירי הוא מחדל, הוא עיוורון מכוון על אף כל הסימנים שהיו חורטים על הקיר. זו איננה מלחמת תקומה. תקומה היא תהליך כואב של יחיד או של עם שמכירים בטראומה, במשבר, שמודים בנפילה או בחורבן, שלא מטטים מתחת לשטיח עובדות. תקומה תתאפשר כשנכיר בכך באמת, בעובדה שקשנו. שנהיה קשובים לחקור ולתקן את הליקויים הפנימיים, רק אז נוכל לקום.
לא, אני לא מסכימה עם דן עמדי. זה לא יהיה כשאנחנו נכיר בזה שקשלנו. התקומה תהיה כשנכיר בחזון אחר אמיתי שאנחנו בדרך אליו. זה הדבר הראשון
שיוביל. זה חלק מהכישלון, לא?
לא, הוא מדבר על כישלון צבאי. והוא מדבר על כישלון צבאי בזה שלא ידענו לעמוד מול השבעה באוקטובר.
הוא הגדיר את השביל לעשרי לא כאסון.
אני מבינה, כמחדל, מחדל מודיעיני, מחדל צבאי, מחדל שמדינת ישראל לא עמדה על המשמר.
הוא לא רק מחדל מודיעיני וצבאי, הוא גם אומר, מחדל שלנו, אני אמרתי לך, שאני גם מתבייש בהקשר של משפחת גולדין. אני עם עצמי צבוע ומתבייש, ואחת הסיבות שאני החלטתי המלחמה הזאת לא להיות בצד, כי פתאום ראיתי את המשפחה הזאת, שלא באמת התייחסנו אליהם, אני מודה, אני, את יודעת מה, אני, אלי, לא באמת התייחסתי, אף פעם לא נסעתי לבקר אותם, אף פעם לא כתבתי להם משהו, הם היו משפחה, 11 שנה נלחמו שבנם יחזור, ואז הגיע 7 לאוקטובר, ופתאום נחשפנו כולנו, ואני באופן אישי נחשפתי לדבר הזה.
יכול להיות שגם הציבור הכללי, יכול להיות שגם הציבור הכללי, אני רוצה להגיד דבר, דלאפ, דעה לא פופולרית, שים לב, באופן מפתיע, אני, דעה לא פופולרית, הנה, יכול להיות שאנחנו גם רואים את השינוי במיינסטרים הישראלי ביחסו למגזר שהדר גולדין שייך אליו, שמתקבל...
המגזר שלו?
דתי לא, ציונות דתית. דתי לאומי, לא יודעת איך הוא.
באמת?
כן.
אני לא יודעת, נשבע לך שאני לא ידעתי את זה.
כן, כן. הוא דת... הוא... הוא... יונתן אוריך למד בה...
אמא שלו...
הוא למד עם יונתן אוריך בבית ספר.
נשבע לך, הייתי בטוח, זה צפון תל אביב. אמא שלו כזה, אחי... לא, אוקיי, אוקיי, אני לא ידעתי.
הייתי שמחה לא היום, אבל לנהל איתך את הדיון על כמה אנחנו, כאילו איך אנחנו מפרשים את איך נראים אנשים, אבל לא, זה המגזר.
זה לא נראה לי, הם נראים לי ישראלים.
אני חושבת שהתמונה הכי פורסמת, סליחה, זה לא סותר ישראלים. אני רק אומרת שהיחס הוא שונה היום למגזר הזה ממה שהוא היה לפני 11 שנה. אני חושבת שאחת התמונות המפורסמות ביותר של הדר גולדין הוא עם כיפה. זאת אומרת, זו התמונה שאני זוכרת שלו.
לא יודע, טוב, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי שהם בעצם.
בסדר, אפשר לחשוב.
מה זה משנה?
מה זה משנה?
מה זה משנה?
אני חושבת ש...
מה זה משנה?
אני באה לומר, זה לא משנה לגבי האדם עצמו, זה משנה לגבי היחס של הקונצנזוס למגזר הזה. ואני חושבת שהיחס הזה השתנה, ואני חושבת שהיחס של הקונצנזוס למגזר הזה בצוק איתן, שונה מאיך שהוא אחרי מלחמת 7 באוקטובר.
כן, אבל איך זה קשור לזה שלא עשינו כלום ולא דיברנו על זה שהוא היה נהדר או חלל נהדר 11 שנה? מה הקשר המגזר כרגע? אני באמת מנסה להבין. לא דיברנו עליו ולא דיברנו על המגיסטו.
כן, כן,
לא דיברנו עליהם. לא דיברנו עליהם ולא דיברנו על שם. היו שם כמה חטופים חיים וחללים ולא מספיק דיברנו עליהם. אני מודה, ואני באופן אישי, ולא משנה מאיזה מגזר הם ומאיזה עדיים. לא דיברנו עליהם, לא עשינו מספיק. אני חושב שהוא מדבר על מחדל, הוא גם מדבר על המחדל הזה, כי הוא באמת ליווה את המשפחה במשך השנים האלה. הוא מדבר גם על המחדל הזה. היה פה איזה מחדל כללי בתפיסה שלנו, כמו שלא ראינו אותם, לא אכפת לנו מהכסף שעבר שם, לא שאלנו שאלות כחברה.
לא, מה אכפת?
לא שאלנו שאלות המנהרות, זה לא היה מספיק, עובדה שהיה את 7 לאוקטובר. זה היה מחדל כללי.
שאתה חושב שהיינו יכולים למנוע? אנחנו,
אני לא יודע אם למנוע, אבל להיות יותר מודעים לב, את יודעת, להיות יותר מודעים, לשאול את השאלות, מה זה הכסף הזה באמת, מה קורה פה?
אז אני רוצה, למי אנחנו בוחרים? אני רוצה שוב להגיד שאני רוצה להתייחס לעתיד. באמת, גם עכשיו אנחנו באמצע מחדל, וגם עכשיו אנחנו באמצע דבר שאנחנו נפקה עליו. בוא נדמיין.
למה?
איך אנחנו כן, איך אנחנו רוצים שהסיטואציה, שהאזור הזה יראה, בוא נדמיין את זה. אני רוצה להגיד לך שכל הדמיונות שאני שומעת עליהם, הם המשך המלחמה רק בזמן אחר. לא רוצה את הדמיון הגרוע הזה, מה זה הדמיונות האלה? אף אחד פה לא יודע לדמיין חזון? שהחזון לא קשור לאיפה ביבי יהיה, בבית משפט, לא בבית משפט, בכלא, לא בכלא. אפשר חזון שלא כולל את ביבי נתניהו? האם ניתן חזון שמתעלם מראש הממשלה, אפילו אם הוא ימשיך להיות ראש הממשלה? אני רוצה לדבר על חזון, ולא על הפקיד הבכיר ביותר שמנהל את זה. אבל אין את השיחה הזאת. כן, ככה קראתי לראש הממשלה, פקיד.
טוב.
לא נראה.
אז אני חושב ש... לא, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהעתיד, החזון שלי, הוא בלי האיש הזה, לא בגלל מישהו, אלא...
בגלל הפעולות שלו, אני יודעת.
תראי, זה לא רק הפעולות שלו.
כן, אבל אנחנו חייבים, חייבים חדשות. אנחנו חייבים חדשות. נריב אחר כך?
בוא נצא, ודאי.
יאללה, תצחצח את החרבות.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב, 83 דקות. אלי, אתה יודע שאנחנו לא לבדנו פה בעולם.
די.
יש חייזרים.
זה לא רק אני ואת פה.
גיא סנדלר על הסאונד, ואבי בליקי, עורך, מפיק אותנו ושם ראש.
סנדלר זה בן אדם בעייתי, אתה יודע.
נכון, אבל בסדר, אנחנו יכולים לחיות איתו.
ובליקי ישן.
בליקי,
חלק מהזמן. ישן כבר 6-7 שנים.
כן, כן. אולי כדאי להביא רופא. בסדר, לאט לאט, הכל בסדר. יש עוד ענייני...
ענייני דיומה.
ענייני דיומה, בדיוק, ענייני דיומה שתכף יהיה לנו דחוף לדבר עליהם, אבל עד שבליקי מעלה פה מרועיינים, אני מזדקנת כן. בזמן הזה, אתה לא מאמין.
באמת?
בסדר, אז הנה, אז עכשיו אנחנו ישן. יכולים. אני לא אפריע לו יותר. השר קרי מעביר בקריאה ראשונה את חוק התקשורת, הנה עוד רפורמה כן. שהיינו חייבים.
חוק השידורים,
היינו
קרוי,
חוק
לא?
משהו. כצופת טלוויזיה מכורה וג'אנקית של המכשיר, אני רוצה להגיד בוקר טוב לנבות רבלסי, כתב טכנולוגיה ומדיה בגלובס. מה העניינים?
בוקר טוב.
תגיד רגע, עזוב אותך הכל, אולי אנחנו כועסים על קארי אוטומטית, זה עושה לי טלוויזיה יותר טובה בסוף או לא?
השאלה, בואו נפרק את זה לאט לאט ותגידו לי אתם בסוף מה אתם חושבים.
אוקיי.
בסופו של דבר, שלמה קרעי, כשר התקשורת, מדבר מכניסתו לתפקיד, ואפילו לפני זה שהוא רוצה לפתוח את השוק לתחרות על פניו, גם אני מניח ששניכם, תגידו, בטח, מה זאת אומרת?
לא,
תחרות תמיד טובה.
לא, 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 תחרות לא טובה, ראינו, היה עוד ערוץ בישראל, קמים עוד ערוצים בישראל עכשיו, יש ערוץ 10, אתם יודעים את זה? יש ערוץ 15, יש מספיק ערוצים, זאת לא הבעיה, אני חושבת שתחרות לא טובה בישראל.
תחרות אולי באופן כללי כן טובה לנו, אולי אפשר לשאולים בשוק השידורים. על פניו הוא מדבר על כמה דברים שהוא רוצה לעשות בחוק, כדי לפתוח את השוק לתחרות. הוא מדבר על זה שהרגולטורים היום, הרשות השנייה והמועצת הכבלים והלוויין, שתי רשויות שהן, הוא קורא להן עם סמכויות רחבות מדי, ושהן גם לא יעילות וכו' וכו' וכו', והוא רוצה לסגור את שתי הרגולטורים האלו, והוא רוצה בעצם להקים רגולטור לטענתו רזה יותר, עם סמכויות נמוכות יותר,
מה הרגולטור שלו יעשה?
שהוא לא רוצה, כשהוא טוען, הוא בעצם אומר שהוא לא רוצה להתערב בתוכן, הוא לא רוצה עכשיו לתת, להגיד, זה מותר לכם לעשות, זה אסור לכם לעשות, את הפרסומת הזאת צריכה להיות ככה וככה, והפרסומת הזאת צריכה להיות ככה וככה, הוא אומר, אני רוצה להוריד חסמים, שכל ערוץ יעשה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, עם איזה כוכבית. הכוכבית הזאת תהיה באמת, נגיד, תהיה איזה הפרת אתיקה מאוד משמעותית, או יש איזה הפרה כזאת, שגם זה ניסוח מורפל ולא ברור, אז הרגולטור החדש יוכל לקנוס בעד אחוז מההכנסות השנתיות.
זה נשמע כמו תקנה של ווק, כמעט. הוא רוצה עוד חופש ביטוי? זה לא מספיק עכשיו. זאת אומרת, אתה אומר שלמעשה, הרגולטור יוריד חסמים ערכיים בפרסומות, בתוכן ממומן, בדברים כאלה, וכל אחד יוכל לעשות יותר מה שהוא רוצה?
אז יותר מזה, נגיד אחד הדברים שכיום בחוק מחייבים את ערוצי הטלוויזיה, זה בעצם את ההפרדה המבנית בין חברת האם לחברת חדשות.
וזה בעצם על זה, נבוא הכל על זה. אתם לא מבינים כמה חדשות זה דבר כל כך משמעותי במדינה הזאת. כולם רוצים שליטה בחדשות, זה לא על פחות תחרות.
אז הוא רוצה לבטל את ההפרדה המבנית, שכל חברה תוכל לעשות מה שהיא רוצה במובן הזה, שלא תהיה את ההפרדה. ולתת מה שנקרא לצרכנים להחליט, אם הם רואים לצורך העניין שב-13 הדברים מעורבבים, לא טובים, לא נהנים מהתכנים, אז הם פשוט יקליקו על השלט ועברו לערוץ אחר לצורך
ומה לגבי
תקציבים? גם היום אנחנו יכולים לעשות את זה.
כן, אבל הוא אומר היום עכשיו השוק מנועל, יש יותר מדי רגולציה, יותר מדי דברים, הוא רוצה לפתוח את השוק עד כדי כך, אבל צריך להגיד, כשמסתכלים בצורה רחבה יותר על השוק, על החוק הזה, בסדר? על הסגירה של הרגולטורים והקמת רגולטור שאנחנו לא כל כך מבינים מי הוא, מה הוא ולמה הוא, שגם צריך להגיד, שר התקשורת, גם בתרחיש הזה ממנה איזה 4 או 5 חברי מועצה של הרשות, אותה רשות חדשה. שהוא מדבר על הסרת חסמים, בסדר? הוא נגיד לבטל את הבלעדיות על שידורי הספורט וכל מיני דברים כאלה. כשהוא מדבר על הפרדה המבנית בין חברת החדשות לבעלי המניות. ויש עוד כמה וכמה דברים שיש באמת בחקיקה שאנחנו מרימים, וצריך אולי להרים עליהם גבה, באמת גם ב-12, גם ב-13, בשוק חוששים מאוד מהדבר הזה. אגב, רייטינג, אמנם לא חוק הרייטינג של הממשלה תקים ועדת מדרוג, אבל בחוק השידורים של שלמה קרעי הוא רוצה לדרוש מכל הספקיות תוכן, מה שנקרא הפלטפורמות, סליחה, פרטנר סלקום יס ועוד, שהם יציגו בזמן אמת את נתוני הצפייה בעתודים, בממירים, מה ש...
למה? מה אכפת לו? באמת למה?
נתוני אמת.
נתוני אמת של מה? עכשיו הרי הם לא מראים. יס והוט וזה, כאילו אלה בלי הפרסומות, לא, אתם לא יודעים כמה רייטינג היה, יודעים כמה צפיות היו, כמה לחצו. סדרות שאני כתבתי ביס, אני יודעת להגיד לך כמה צפו בהם, אם הם היו במקום הראשון, השני, השלישי, או העשירי. לא היו במקום העשירי אגב, היו במקומות יותר גבוהים.
הממירים בסופו של דבר דלוקים לאותן ספקיות, לאותן פלטפורמות, יש בעצם את הנתוני אמת, זאת אומרת כמה הממירים דלוקים באיזה ערוץ,
נכון, שזה נתונים יותר טובים מהרייטינג הרגיל של הפרסומות.
כן ולא, יש בעצם שתי בעיות מרכזיות, הבעיה הראשונה זה שאני לא יודע, כשיצאת מהבית וקיבית את הטלוויזיה, אני מניח שלא קיבית את הממיר, קיבית את הטלוויזיה עצמה, אז כרגע זה נראה כאילו את עדיין צופה. נגיד את זה. ודבר שני, החברות השונות אומרות, סליחה, זה סוד המסחרי שלי, זה נתונים שלי, אני לא רוצה להוציא אותם מחוצה, למה שתחייבו אותי להוציא את הנתונים האלה?
באמת, למה? כאילו, זה היה נחמד לדעת, אבל למה זה כל כך חשוב לו שהם יוציאו את הנתונים האלה דווקא?
לא, כי בסוף אנחנו מדברים על ועדת המדרוג, מדברים על נתונים, לשלמה קרעי ולקואליציה הנוכחית, היו לא מעט, נקרא לזה מצבים בהם, היו הטבות לערוץ אחד ספציפי, יש הרבה טענות מצד הערוץ הזה שנתוני הרייטינג שלו אינם...
מה המטרה הסופית שלו? הרי אני...
המטרה הסופית שלו זה שיהיה עוד... אני אגיד לך מה מטרתו הסופית, זה שיהיו עוד ערוצי חדשות בישראל. שיהיה עוד חדשות, בגלל שהוא רוצה עוד ערוץ 14.
אני לא מאמין לזה שהוא רוצה תקשורת.
כי הוא רוצה עוד ערוץ 14, אבל רגע, גם מה קורה עם התאגיד בתוך הדבר הזה?
רגע, שנייה, חוק השידורים לא נוגע בתאגיד, חוק השידורים, אם רוצים להתעסק בתאגיד, יש מה שנקרא חוק לתאגיד, יש חקיקה אחרת, חוק השידורים מדבר על ההיבטים המסחריים, מדבר על לצורך העניין מי יכול לעשות פרסומות, מי לא יכול לעשות פרסומות, מי יכול לעשות מנויים, מי לא. החוק היום הוא חוק שבאמת ניסה להסדר את זה ולמנוע כל מיני דברים, כמו הפרדה המבנית, כמו שיש פרטנר סלקומות לא יכולים לעשות פרסומות, ו-12-13 וכאלה לא יכולים לעשות מנויים, כדי לחלק איכשהו את השוק בכל התקציבים האלה.
יש שם משהו על...
כל מה שאמרנו עכשיו אפשר באמת על כל אחד מהסעיפים, ואני אומר לכם, יש המון מה לדבר על כל אחד מהסעיפים, יש שאלה הרבה יותר גדולה. שהשאלה הרבה יותר גדולה, כמו שאמרתם, מה רוצים להשיג מזה, וזה כבר משהו ששלמה קרעי, השר שלמה קרעי באמת יצטרך, אני אומר בוועדה הקרובה, אבל זה הבעיה הגדולה, שחקיקה, תקשורת, בסופו של דבר דינה להגיע לוועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה זו הוועדה ש... מוסמכת לקבל את החקיקות האלה. זה אמור להגיע ליושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, גם הוא מהליכוד. אממה, בחודשים האחרונים היה לא מעט פיצוצים בין ביטן לקרעי, ביטן בלם לא מעט הצעות חקיקה שאנחנו, אני אומר את זה במחות, הכרנו אותם כהצעות חקיקה פרטיות של חברי כנסת מהליכוד, אבל אנחנו רואים כל מיני סימנים וכל מיני הוכחות, נקרא לזה ככה, שאיכשהו גם שלמה קרעי תזמר את זה מאחורי הקלעים, ובגלל שביטן חוסם את הדברים האלה, חוסם את החקיקות האלה בוועדת הכלכלה, שלמה קרעי כבר כמה פעמים אמר שהוא יעשה הכל כדי שזה לא יגיע לוועדת הכלכלה, ושיקימו ועדה מיוחדת בוועדת הכנסת כדי שעבירו את החקיקה הזאת, כדי שלא יבלמו אותה. כן, נבוא ולהגיד שחברנו מהתאגיד מיכאל שמש פרסם אתמול שנתניהו אמר לשלמה קרעי, או לפחות עד שלהבין מה ההתנגדות, ובשל ההתנגדות לחוק, אמר דקה שנייה לא להתקדם עם הוועדה הזאת, להבין קודם ואז להחליט את ההחלטה.
כי פשוט נמאס לנו שצועקים עלינו שאנחנו, שכלום לא בסדר פה, על דברים שיחסית עבדו. תגיד לי רגע, עוד שאלה לגבי החוק שהוא מציע, מה לגבי תוכן מקורי? יש איזה משהו התייחסות לזה?
זה שאלה מאוד מאוד חשובה, נקרא לזה.
תוכן מקורי, אני רק אומר, זה סדרות בעברית, שלא ב-12, 13 ותאגיד, זה סדרות בעברית ב-YES ועוד.
גם ב-12, 13, כמובן כל גוף שמשדר...
לא, אבל אמרת שזה לא... כן, אבל אמרת שחוק התקשורת לא נוגע ב-12 ו-13, רק בתאגיד.
לא, חוק התקשורת כן, הוא לא נוגע בתאגיד.
בתאגיד, סליחה, כן, נכון.
אז כמובן החוק הנוכחי, לא החוק שעכשיו המוצע, החוק הנוכחי באמת מחייב את גופי התקשורת בישראל, את ספקיות התוכן וכו' וכו', להשקיע אחוז מסוים מההכנסות שלהם באמת ביצירה המקומית בישראל. צריך להגיד, שזה גם חלקי ולא באמת מלא, למה? כי אם נגיד ל-YES יש אחוז מאוד גדול של משתמשים ב-OTT, בעצם משתמשים אינטרנטים מול המשתמשים בכבלים ולוויין, כי בכל על פי חוק, אנחנו יבים להשקיע את ההכנסות מאלה שמכבלים ולוויין ולא מה-OTT, גם את זה שלמה קרעי בא ואומר, רגע, אני רוצה להכיל את החובה גם על ה-OTT, אממה, בגלל שאני מכניס פול גדול יותר של אנשים, שבגלל זה יהיה לנו יותר כסף, הוא כן והכניס יותר גופים. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה רק יש סלקום פרטנר עוד 12, 13 וכולי וכולי וכולי,
פרטנר וסלקום לא היו מחויבים לתוכן
מקורי. נכון, פרטנר, בגלל שהם ב-OTT בעיקר ואין להם באמת כבלים ולוויין, הוא אומר, אני רוצה להכניס את כולם תחת המטריה הזאת, זאת אומרת, גם מישהו ב-OTT יהיה מחויב, פשוט נוריד את האחוזים ל-6.5%
אותו מספר סדרות על יותר משדרים.
אבל כן צריך לבוא ולהגיד שהוא רצה להכניס את זה על נטפליקס גם, על דיסני גם, על גם גופים בינלאומיים שפועלים.
כן, אבל זה לא יעבוד לו, אמריקאים לא יתנו לו, הוא רוצה רק למס.
כבר הוצאו ממש חזק עם אורות מעבירים כל כך גבוה שלא יחשבו על זה אפילו, הייתה גם שיחה לנתניהו עם הממשל האמריקאי,
ממש
במליאה, שלמה קרעי אמר שבימים הקרובים ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד להכריע בסוגיה ולעדכן עם נטפליקס.
כן, להכריע, כן. בנימין נתניהו יגיד לטראמפ, תשמע,
דבר עם נטפליקס.
דבר עם נטפליקס, אני לא רוצה את נטפליקס.
קודם כל דבר עם נטפליקס, שיהיה יותר פרקים של הבית של גבי, ואחר כך שיעשו גם בית הבובות של גבי.
בסוף הם רוצים, עד כמה שאני מבין, סליחה שאני ככה מסכם את האירוע, ואני אשמח אם לאישרו או לאיזה מחשבה על זה, הם רוצים להוריד את הכוח של מדורת השבט, חדשות ערוץ 2, זה כל האירוע פה, להוריד, לפזר תקציבים, סלמי, שיהיה פה כביכול מלא דעות, להוריד את מדורת השבט.
אז אני אגיד על זה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב.
בסוף זה יהיה להחליף עשירים בעשירים, כן? אתם יודעים את זה. בסוף זה יהיה אותם אנשים. גם אם הרפורמה הזאת תעבור...
זה להחליף עובדות בפייק.
לא נכון, כי זה יהיה הפול הקטן של העשירים שעכשיו שולט בשוק התקשורת, הם פשוט יחליפו חזיתות, אבל זה אותם אנשים.
להחליף עובדות בפייק, בשקר.
אני חושב שהשאלה הגדולה בתוך הדבר הזה, וזה שנייה מה שאולי חסר בתוך כל הדיון שכרגע קורה על חוק השידורים, זה להסתכל על התמונה המלאה, ולא רק, אתם יודעים, גם אופוזיציה וגם הכל, כולם שאומרים, הסוף של התקשורת, הסוף של הדמוקרטיה, הסוף, שאלה קריאות אולי חשובות שבאמת צריך לשמוע אותם, אבל זה כך צריך להבין מה התמונה פה הגדולה. אם אנחנו רואים חקיקה כזאת, ואנחנו רואים את כל, את גלית הזכיר כמה פעמים, את תאגיד השידור הציבורי, ולא סתם, אמנם זה לא בחוק הזה, אבל זה גם הגיע אתמול, שלשום, שבוע שעבר, ועוד שבוע, אנחנו שומעים הצעות שקשורות לזה, אנחנו שומעים על הצעות חקיקה שקשורות על שוק הפרסום לחברות המסחריות, על כמה מותר להם לפרסם או עד איזה תקרת גג, כמה כסף מותר שיגיעו לחברות. יש פה תמונה מלאה שאם היה מגיע רק חוק השידורים, הוא היה חוק טוב או לא טוב, הוא מורכב או זה טוב וזה לא טוב, אפשר לדון על זה, זה היה א', אבל כשרואים את התמונה המלאה צריך באמת לשאול למה זה פה, והאם יש מצב שדברי ההסבר לצעת חוק השידורים אומרת א', אבל בפועל מחפשים לעשות משהו.
אז מה דעתך? אני לא הבנתי. אתה חושב שהוא עושה את זה כדי להוריד את מדורת השבט? כי יש כאלה שטוענים.
יש פה ערבוב בעיניי בין שני דברים גדולים שהוא עושה. הדבר ראשון זה שהוא באמת מאמין באיזה שוק חופשי, בשוק השידורים. הם מאמינים באמת בגלל שמדובר בשוק הדעות, שעצם העובדה שאני אומר את זה בצורה הכי ישירה ובוטה, שערוץ 14 לא מרוויח את הכסף שאומר להרוויח, זה פוגע בערוץ להשמיע את דעותיו, ולכן גם זה מה שמתמרץ אותם לתת הטבות וכל מיני דברים לערוץ 14. אבל דבר שני, חוץ מהערבוב הזה של איך שוק הדעות צריך לראות, הם באמת, 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 לא הזכרנו את זה בכלל, ונגיד את זה בחצי משפט כי זה כן חשוב, בתחילת הצעת החקיקה כתוב הערת שוליים שהצעת החקיקה הזאת לא עברה את הייעוץ המשפטי לממשלה. זו הפעם הראשונה שיש הצעת חוק ממשלתית שמגיעה למצב של עוברת קריאה ראשונה
בלי לעבור ייעוץ
משפטי לממשלה. זה אומר שיש פה אירוע שהוא הרבה מעבר לחוק השידורים. היום אנחנו אמורים לשמוע מה
דעת המדינה הזו. זה לא יעשה לנו טלוויזיה יותר טובה. כך או כך. אין פה באמת מחשבה על תוכן ועל טלוויזיה ועל לגדל אנשים שיעשו תוכן מקורי, שזה בסוף כוח של טלוויזיה. בסוף כולם מתעסקים לי בחדשות הזה, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, זה מבאס בתור צופה, באמת אני אומרת, ולא קשור לעובדה שאני גם יוצרת טלוויזיה וזה. זה פשוט מבאס בסוף. אבל...
יהיה לנו פה טלוויזיה, טובה יותר או לא?
בסדר, נמצא מה לראות. יש את הסדרה החדשה באפל טיווי. של וינס גיליגן. נראה את זה.
יש לנו באמת ערך גדול, בשביל יהיו לנו פה תכנים גם בעברית.
הלוואי. נבוא טרבלסי, כתב טכנולוגיה ומדיה בגלובס, תודה רבה רבה לך, יום מצוין.
תודה רבה.
ביי, להתראות. תוכנית הבוקר. ראית שגל גדות קיבלה את פרס בראשית? שאני לא יודעת מה זה?
מיליון דולר פלאס. פלאס אמרת.
בדיוק. הנה, מדבר על כסף, שוכח לקרוניות.
תגידי, מה זה המיליון דולר הזה? איך מגיעים לזה? מה זה?
זהו בדיוק. זהו בדיוק שהיא זכתה בדבר הזה. ומה היא תעשה עם המיליון דולר?
תתרם אותו.
נכון.
רגע, אבל מה זה הדבר הזה? מי מחלק אותו? איך אני מגיע לשם?
קודם כל לא ייתנו לך כזה פרס בחיים שלך.
כן, סבבה, ברור, אבל מה זה הפרס הזה באמת?
זה עמותת פרס ג'נסיס, הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.
מה זה,
נותנים
לסלבים כאילו?
ג'נסיס זה נקרא, זה מקבל את הפרס הזה, איש מקצוע רב הישגים, או אשת מקצוע רבת הישגים, ובעלי מוניטין בינלאומי מכל העולם, שמהווים דמות מופת בקהילה, ויוכלו להעניק השראה לדור הצעיר. מי קיבל את הפרס הזה בעבר? תכף נבדוק.
לא יודע, בוא נראה.
אבל אני רואה שב-2020 לשכת ראש הממשלה עזבה את השותפות בפרס, והיא לא שייכת יותר למתן הפרס, אבל בכל מקרה זה, זה הדברים האלה. זה על יהודי או יהודיה חשוב בקהילתו. אז מה, מה חשוב בקהילתך?
פרס נובל היהודי. עכשיו אין לי בעיה עם גל
גדות. על מה אתה תקבל? מה, אתה חשוב בצרפת? אתה חשוב בפריז? אתה לא יוצא מהבית. אז זה רק היחסים שלך והמורה שלך לצרפתית צועקת עליך.
קודם כל אני אקבל על עצם היותי. עצם היותי.
איזה עצם היותך תקבל פרס מיליון דולר, עצם היותו, חי בסרט.
בוא נראה מי זכה, אלברט בורלה, יפה.
מה אלברט בורלה יפה, מי זה? לא, בקטע טוב.
דוקטור בורלה קיבל את הפרס על הובלת פיתוח חיסוני הקורונה, יפה. ברברה סטרייזנד, יפה.
כן.
זוכת הפרס.
ארגון הסיוע למשפחות החטופים, וחוויאר מילי.
כן.
הנודע, חוויאר מילי הנודע, שהוא נבחר פה אחד. עכשיו הפה אחד הוא לא היה שלי, כי אני לא יודעת מי הוא חוויאר מילי, ולצערי אני לא יודעת מי הוא, כן, זה בורותי, בורותי.
מה זה, קצת סלבים כאלה זוכים אני רואה, זה כזה, אוקיי.
אלי.
לא שאני נגד, אני אוהבת גל גדות, אני בעדה.
לא, גם יש לך את התנאים לזכות, אתה מבין? אתה יהודי בחול, רק שאתה עוסק בלהיות בלתי חשוב, אולי אלינור יש לה סיכוי לזכות. אתה לא.
בטוח, יותר ממני.
במה אתה תזכה? באיזה יחסים? אתה עושה משהו בשביל הקהילה היהודית והישראלית בפריז? על מה תזכה? אתה לא יוצא מהבית. אתה יצאת פעם אחת לשיעור הצרפתית שלך, והיא צעקה עליך, וזהו, מתי אתה יוצא? אני שואלת אותך מה קורה, מה בפריז, מה זה?
זה ריבים בזום.
זה גם מהבית. נו, אתה שם שבלול בצרפת.
אבל למה צריך לצאת כדי לתרום? מה, אני לא תרמתי
למה תרמת? אתה התקשרת לאנשים בטלפון, למה תרמת? אתה מזמין אנשים אליך לאפרו, הוא מכין להם 4 מנות וזה, הוא אומר להם, לכו הביתה, והם גם צמחונים. והם צמחונים. ואתה מכין להם בשרי, ואתה כועס שהם באו. קיצור, אלי, אני רוצה להציע את הקמפיין שבו אתה תזכה בשנה הבאה בפרס בראשית.
זה, עכשיו התחלנו לדבר, את מאוד תרומתית היום.
מה זה חוויאר מילי? מה זה חוויאר מילי עכשיו? מה זה גל גדול?
פה אחד חוויאר מילי. כן, פה אחד. מילי, מילי, מילי.
כן, על זה שהוא נשיא ארגנטינה, הוא קיבל הוקרה.
מאיפה, מה זה? מה קורה? בוא נה, זה פרס.
עכשיו תראה, הבעיה היא שהשנה, גל גדות היא תורמת את הפרס הזה, ושנה הבאה, מה הזוכה או הזוכה?
עכשיו כן, עכשיו היא, מה היא עושה?
היא שמה רף.
מחר אני זוכה, אני צריך גם לתרום כמוה, חוצפנית.
אתה מבין? אז זהו, אז בדיוק בעניין הזה, בוא ננסח מכתב התבאסות לגל גדות. תראי, יש מצב שאנחנו הזוכים הבאים בפרס בראשית, והרסת לנו. בנינו על המיליון דולר.
מה זה הרסת? אני אומר לך, הרי אני אקח את הפרס הזה בעשור הקרוב, אין לי ספק. אז מה אני עכשיו, יתחיל פה איזה מסורת שתורמים, תורמים?
לא, זה לא מתאים. כל הקטע בפרס זה לזכות בפרס, אחרת למה עשינו? רצינו את הפרס, נכון? אז אל תהיה כזאת. בסדר.
בדיוק.
אם אפשר, גל, שתבקשי את הכסף חזרה.
תגידי, תחזרי בך מהתרומה, תתרמי לנו.
לא, אל תתרמי, אל תתרמי, אל תתרמי.
ואני פונה פה גם לחוויאר.
חוויאר מילי, נשיא ארגנטינה.
מילי, מלך חוויאר, אבל לא, תן, תן, תן.
חוויאר, מה זה חוויאר? למה עשית אותו? זה כאילו אתה אומר את המילה חבר ביידיש. חוויאר?
מה את עכשיו נהיית לי? אבשלום קור של הארגנטינאים. חוויאר, חוויאר, חוויור. יאללה.
אהו, מה הוא עושה עם המילי?
חוויאר, חוויור. זוג נשוי.
לא, אי אפשר להעיר לך על כלום יותר, אתה יודע את זה.
די, שיגעת אותי, אני קם. גיא, נהיה בינינו ממש קשר של זוג נשוי. חבייר, חבייר.
רגע, רגע, אני רוצה להבין.
אז אמרתי חבייר, את כמו אמא שלך, אותו דבר.
אני לא מבינה, זה שקמת. על זה אני צריכה להעריך אותך, זה נמתות, זה פרס ישראל.
אני מקשיב לך.
בוא תקבל פרס ג'נסיס.
אישך ישן.
איזה פיזר כבר ילדים.
אני מקבל את זה, ואני שומע חבייר חבייר.
זה לא מתאים.
זה מה שמפריע לך.
אנשים פה מחלקים מיליון דולר על דברים, אנחנו חונים.
מחלקים מיליון דולר, נשרף לנו מתחת הרגליים מיליון דולר.
לא, אז אנחנו עכשיו
הזנקנו. גם המיליון דולר עתידיים, הרי אני ואת נזכה בפרס כלשהו על התוכנית הזאת.
לא, על דברים אחרים שנעשה, נעשה דברים גדולים. אבל אני פשוט אומרת, בגלל שאתה גר בחול.
אז מה צריך לתרום אותם עכשיו?
גל, אנא ממך, חזרי בך. גל. ותגידי.
מה זה חזרי בך? דחוף.
עזבו, תתרפו, ויאללה, צאו מזה, אני לוקחת את הכסף.
כן, יש לנו גם אותו סוכן, אנחנו נפנה לסוכן שלנו, שלי ושלך, שהוא גם הסוכן שלה. התייר, אני קורא לו, התייל.
בסדר.
כן, התייל בעל 1,000 הכלבים.
כן.
ואנחנו...
לא, זה לא מעניין את הציבור שלא יודע על מי אנחנו מדברים, כן? ואנחנו נרסן את הסיפור הזה. רבותיי, פחות תרומות, יותר לחשוב על עצמכם. אנחנו רוצים להרגיש שאנשים בסדר, ואנחנו רוצים להרגיש...
פחות תרומות, יותר לחשוב על עצמכם, זה מה הסלוגן. זה מה הסלוגן של הממשלה הזאת. פחות תרומות, יותר לחשוב על עצמכם. זה נהדר.
בואו נלך עם המנצחים. מספיק עם זה.
חד מש, מהשירים.
היית, שמעת קצת על עוד דברים שקרו במשפט נתניהו בינתיים?
תראי, מרוב שאין כלום ולא היה כלום, אז כל יומיים הוא יוצא והוא לא יכול, וזה הגרון, ודיונים ביטחוניים. זה לא מתנהל, זה כאילו תנהל VIP מקס. זה ייגמר עוד 200 שנה.
תגיד לי, אם יש עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, איך האנשים, איך הוא בכלל יתאם את מגוון העדויות שלו? פה הוא לא כן. יכול ללכת, שם הוא לא יכול ללכת. כן. בסדר. קיצר, אבל עכשיו הוא בענייני...
אני לא צוחק, אני חושב ש... אני יודע שזה לא יקרה, כי... כמה שהיא אמיצה, היא לא תעשה את זה, אבל אני לא מבין איך... גלי ברב
גדות לא
תתרבתה. איך היא לא הצעירה עליו על נבצרות? שמי, הוא לא יכול לנהל גם משפט.
תגיד, ואם היא הייתה מצעירה על נבצרות, מה זה היה עובר? זה לא הסיטואציה לזה, נו.
אם היא הייתה מצעירה על נבצרות ובגץ היה מגן על זה, והוא לא היה מקיים את זה, אז אנחנו פה משבר חוקתי על מקסימום. זהו. עכשיו, אני לא אומר שצריך כבר לעשות את זה, כי זה נראה כבר לא ריאלי. וזה, די, עברנו את האירוע הזה.
בסדר, אבל זה כן כיף, המשפטים האלה, מילצ'ן נתן לי רק קצת סיגריות, אשתי לא שותה בקבוקייה, היא בגודל מתון. תשמע, נשמע כמו המחמאה הכי יפה, שלצערי לא קיבלתי מעולם. למה אף אחד לא אומר עליי שאני בגודל מתון?
מה זה גודל מתון? את חושבת שאף איזה שהוא חזר הביתה, אף משהו, איזה חפץ דומם אף בחלל הבית?
מתון, רק אם זה מתון.
מה זה גודל מתון?
אני לא יודעת, אני בגודל מתון?
ובאיזה הקשר הוא אמר את זה?
מה זה? זה גודל מתון. זה כמו שאתה בוחרת מידה של משהו, מה זה? את פטיט, את אקסטרה שמאל, את מדיום, את לארג',
אני מתון. לא, אבל באיזה הקשר, פתאום הוא אמר אשתי בגודל מתון כי?
ידוע לנו?
שהיא לא שותה.
היא לא שותה בקבוק יין ביום, היא בגודל מתון. היא לא מתאבק אירי, לא יודעת למה, מתאבק אירי.
הבנתי.
מאיפה הוא הביא גם את המתאבק אירי? וואו,
הוא אמר מתאבק אירי?
כן, היא לא מתאבק אירי. אדוני, אתה ספציפי מדי? אדוני, אני חושבת שאני יודעת מה החיפוש גוגל שלך. אדוני, אני יודעת מה ההיסטוריית חיפושים הזאת.
היא בגודל מתון.
כן. איזה מחמאה למישהו. אני כן הייתי רוצה לשמוע מכתב אהבה כזה, אהובתי.
הוא אדם משכיל, הוא קורא הרבה... אין ספק שרואים את ההשכלה...
קורא, צופה.
כן, אדם משכיל, מתאבק אירי במובן הזה של שתייה בגודל מתון. תשמעי, אם אפשר לבכות כי לא היה כלום, אז נצחק, כי אין כלום.
כל ה-א-א-א, וזה המשפט בסוף, אם אפשר לבכות, נצחק. לא, מה יש לנו לצחוק?
הנה, מתחילה עוד פעם, חבייר, חבייה.
תקשיב שיר יפה. תקשיב שיר יפה, בדיוק חבר השמיע לי אותו לאחרונה. תקשיב.
בבקשה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאדם שאני לא מזפזפת כשהוא בטלוויזיה, באמת. ליאור סושר, אומן חושים ומנטליסט, ואפשר גם להגיד עליך שאתה גם קצת שגריר של מדינת ישראל? מה העניינים?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
תשמע, אבל זה באמת נכון, לא? זאת אומרת, אתה יוצא לך ככה, ככה נראה הלוז שלך. אתה באמת בכל העולם, מופיע ועושה את הדברים שאתה עושה. אתה גם בטח, כולם יודעים שאתה ישראלי.
נכון.
זה בטח גם קצת עבודת הסברה אתה עושה, לא?
יש פה משם עבודת הסברה, לא תמיד, כי הרבה מאוד ארגונים ואנשים פרטיים שמזמינים אותי, זה כל כך אכפת להם, או שלמזלים בצד שלנו ומבינים את הנרטיב הנכון.
תגיד רגע, אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו רוצים לדבר על ההופעות הקרובות, בסוף שבוע בארץ, אבל לפני, אבל כן, יש לי שאלה, בשנתיים האלה היה אגב עניינים עם זה? הרגשת אחרת? היה ביטולים? היה דברים כמו שאנחנו שומעים במקומות אחרים?
היו כמובן ביטולים, וחלק מהדברים אני לא יודע, את יודעת, אני כל הזמן אני פעיל ועובד ויוצר, ואני לא יודע מה קרה באמת ומי ביטל ומה קורה, אבל אני בסדר עם זה.
אתה לא נעלב.
לא נעלבתי.
יופי.
ההפסד שלכם, מה שנקרא.
אני שמחה מאוד. בסוף שבוע הקרוב, שתי הופעות, בבית החייל, ברצף. וואו.
כן.
מה עושים אחרי שתי הופעות ברצף? פשוט נרדמים על הבמה. זהו, האחרון בקהל יוצא, ואתה הולך לישון יומיים.
ממש ככה. לא, זה היה ממש כיף, כי פתחנו מופע בבית החייל בתל אביב.
כן.
ובתשע, והוא התמלא כל כך מהר, ואמרנו, טוב, חייבים לפתוח עוד אחד בחמש לכל המשפחה.
זה מופע אחר? זה אותו מופע הזה? יהיה בו משהו קצת שונה של זה שש חמש?
זה יהיה פחות או יותר, תראי, כל מופע הוא שונה, כי אני מאלתר מלא וממציא קטעים, והקהל משתתף, ודברים קורים כל הזמן.
רגע, אתה מאלתר?
ברור. באמת?
זה לא דברים שדורשים ממש לבוא אליהם כזה ספציפית, כאילו אפשר לאלתר במופע חושים?
בטח, המון. אני יודע מה אני הולך לעשות באוגנים בחלק מהקטעים, זה הרבה מסביב, בגלל שהמופע הוא מאוד אינטראקטיבי ומשלב את הקהל ודברים קורים עם הקהל כל הזמן, אז זה לא את הקהל שואל שאלות וקורים דברים ותעשה את זה ויש אתגרים וכל מיני כאלה, וזה קורה, זה נורא כיף.
נדע, אז זה כאילו כמה ביטחון צריך כדי לאלתר גם במופע חושים, בסדר גמור, ואם יהיה, ואם לא תצליח, נכון? זה תמיד הדבר המפחיד.
וואי. לא, אבל בדרך כלל אני מצליח. בדרך כלל זה עובד.
תגיד, מתי פעם ראשונה?
אני רואה אותך מלא במטוסים, אתה יודע, אני טס מלא. טס מלא, מלא באלל.
אתה רוצה לעשות תחרות נקודות? אני חושבת שאני נצח.
אתה תנצח, בסדר.
אבל אתה לא רואה את אלי במטוסים, אתה מבין?
אבל אתה לא רואה אותי במטוסים, אני רואה אותך.
אני מתחבר.
אתה מתחבר.
ליאור, מתי זה התחיל בעצם? מתי הייתה הפעם הראשונה שעשית משהו כזה?
אני חושב שזה התחיל בערך בגיל 12 בחיפה. תמיד אהבתי חידות היגיון, תמיד אהבתי קבוצות הונגריות, תמיד אהבתי כל מיני פאזלים ומיינד טריקס. פאזלים לא משמעות.
אתה יודע שיש תקופות, ליאור, אתה יודע שיש תקופות בהיסטוריה שאתה היית נידון לסקילה ולשריפה ונחשב כמחשפה. אתה יודע? תגיד אם היית נולד לפני 300 שנה, אתה היית על המוקד, על השיפוד. ולא יעזור לך כל הטריקים שלך והאלתורים שלך, חביבי, אדוני, וכל המטוסים בעניינים.
ואם הייתי נולד לפני 2,000 שנה, אולי הייתי ישו עכשיו, אתה יודע, ישו.
יאו, הרעתי. הנה, אני מדבר עם ישו.
אולי, עם אופציה.
כן.
איזה קטע זה, אה?
שאלתי גם על הילדות שלך ומתי זה התחיל, בגלל שבקיץ הקרוב סדרה חדשה בכאן חינוכית שהיו מעורבים בה גם אנשים שאני מאוד אוהבת, מיקי וארון, סושרד הצעיר, סדרה שמבוססת על החיים שלך ועל חיפה ועל החוויות שלך כילד ועל שנות ה-90. יש בזה אלמנטים ביוגרפיים ויש בזה גם אלמנטים פשוט של קומדיה. וואו, מלחיץ? היית שם? כאילו, איך היה בצילומים וזה?
זה מדהים, סיימנו לסיים 20 פרקים. זה מה שנקרא, הסיפור הזה הוא סיפור מדויק, אמיתי, הוא מומצא לחלוטין. שבעצם שתי השאלות ששואלים אותי כל ימי חיי, זה אחת, מתי התחלת? ושתיים, זה איך אתה עושה את זה. ואנחנו לקחנו את השאלות האלה, ותמיד רציתי לכתוב איזה משהו וליצור איזה משהו כזה, שבעצם מגלם את סושרד בגיל 12, בחיפה, במחויבות אישית, עם החברים שלו, ואיך הוא בעצם מגלה את היכולות, ומי מסביר לו, ומי המנטור שלו, ואיך הוא מלמד.
אבל מה, זה עלילתי כזה?
כן, סדרת ילדים, עלילתית, קומדיה.
כן, כן, לגמרי.
שחקנים וזה, ראינו תמונות, איך היה?
סדרה עלילתית לגמרי.
איך היה לראות את הילד שעושה אותך, באמת?
זה היה מאוד מרגש, כי אני מאוד פרפקציוניסט כזה, ואומר, רגע, שנייה, זה לא עשיתי ככה, ככה, לא, לא, רגע, ככה, ככה. זה בצד אומרי, והוא היה מקסים, הוא היה ממש מקסים.
ליאור, בוא רגע ניגש לאירוע שכולנו מקנים בך בו, עם כל הכבוד. מה זה כל הסלבים האלה? מה זה כל הסלבים? איך אתה מגיע? מה זה? אתה כאילו מגה סלב, אתה כאילו נפגש עם הטופ של הטופ של הוליווד.
אני אגיד לך את המשפט. כשמישהו כזה אייליסט הוליוודי או זמר או שחקן רוצה ללכת לדיסנילנד, אז סוגרים לו את הפארק. וכשהוא הולך את הקולנוע, אז סוגרים את הקולנוע. והוא תמיד מוקף במעגלים של אנשים שאומרים לו, כן, כן, yes sir, כן, בטח, מה שתרצה, מה שתרצה, ומגנים לי, מה סוגריה. ופתאום אני באתי, והם ראו אותי באירועים, או שהם ראו אותי באיזה משהו, או ששמעו, או שלא יודע מה, ואני לא, וזה משהו שהם לא יכולים להסביר. אז זה לא משהו שבא להם בקלות. אז אני הפכתי להיות בעצם הסלבריטיז שלהם. הם, כשהם רוצים להשוויץ, הם אומרים, יש לנו חבר אחד שהוא מנטליסט, שהוא יכול לקרוא מחשבות.
ואתה החבר המנטליסט.
אני החבר המנטליסט.
יואו, אתה מקבל באמת שיחות כאלה, תנחש עכשיו, תזה, מדי פעם, סתם אנשים רוצים שתהיה מנטליסט על הדרך?
יש כאלה מצבים שפתאום מתקלות, לא רוצה name dropping, אבל מתקשרת אליי איזה מישהי, והיא אומרת, תקשיב, אני נמצא עכשיו עם חברה שלי, והיא לא מאמינה לי, תעשה לה משהו.
תגיד ליאו, היו גם כל מיני אגדות אורבניות על כל מיני מנטליסטים בעבר, בלי לנקוב בשמות אורי גלר, שפנו אליו, הוא טען, שפנו אליו מכל מיני סוכנויות ביון וביטחון לגלות, וזה אגדות כאלה או ש...
אנשים, אבל יש לך ציטוטים, יש לך אנשים מפרופסורים, זה מכל מיני בכירים במערכות ביון שונות שאמרו והודו וסיפרו וזה, אז קטונתי, אתה יודע, אני לא יכול לדעת.
ואליך לא? ליאו, מה, תן משהו, תמציא משהו כיפי.
אני יכול להגיד שפנו, אני פחות מתעסק בזה,
די, פנו אליך מסוכנות ביון, תן לנו איזה טלפון אחד, הלו, תן לנו איזה אחד, תן איזה שביב של משהו, וואי, זה מעניין נורא.
אי אפשר, זה באמת מעניין, כי אומנות הזאת, אתה יודע, אומנות התדהמה הזאת, זה גם אומנות של הטעיה, ואומנות של פסיכולוגיה, ואומנות של מניפולציה מחשבתית, זה כמו סלם קולם של העולם המודרני, ו... אפשר
לעזר ביכולות האלה. רגע, אני פה שמעתי משהו שאולי אני אוהבת. האומנות ההטעיה, זה נגיד עוזר לך כאבא להביא ילדים למקלחת, אומנות השליטה הפסיכולוגית. זה עוזר לך אם יש ילדה בת 3.5, תרקה את הדלת, כי לא הרשית לה 6 ממתקים באותו רגע?
זה עובד בדיוק אבל הפוך. זה הם
מתאים אותי. נהדה. אבא, הטריקים שלך על הסלבים בהוליווד, זוז רגע, אני רואה טלוויזיה, עזוב אותי עם אמבטיה.
נחמד,
נחמד.
זה ככה, אני כרגע אבא נורא נורא קול, כי אני אבא ואני אומן החושים הטוב בעולם, וזה נורא מגניב, וסדרות בחינוכית.
כן, נכון.
ונראה לי שבקרוב אני אבא מביך כזה, של אבא תפסיק עם הטריקים, תפסיק, די, די.
אין ספק, אין ספק. יואו, שיט, עוד פעם אבא מנחש דברים, נו, די. בסדר גמור, אז אני שמחה לשמוע שיש לזה גם, זה לא רק טוב וטוב וטוב, בסוף להביא למקלחת, אף אמן חושים, אין לו מספיק את היכולות האלה.
ליאור, אתה מופיע בשבת הקרובה, 15 בנובמבר.
ב-9 כבר סולד אאוט, אבל ב-5, מופע לכל המשפחה שנשארו לו כרטיסים אחרונים.
נכון.
גם באולם כיפי מאוד, אולם בית החיים.
איזה יופי.
ויהיה לכולם, ויהיה ממש כיף.
ליאור סושארד, קודם כל טוב שאתה פה. זה כיף מאוד לדבר איתך, ויום מצוין.
יום מעולה לכם.
ביי, להתראות. ולא ביקשנו ממך לנחש כלום. תאריך את זה, אני מבקשת ממך, תאריך את זה. יאללה, ביי.
ביי,
ביי, ביי.
אני גם, בוא ננסה אנחנו לנחש, תחשוב על מספר.
נו.
תביא מספר, נו, אולי... מה, נו, חשבת? מה? לא, לא, אי אפשר לשחק איתך כלום, אתה לא יודע. לא, עכשיו אבל יהיה לי כבר 7 בראש. למה אנחנו לא מצליחים שום דבר?
הנה, אני משחק לך בראש, מכניס לך את הספרה 7 בראש. יאללה, מספר אחר, לא 7. הכל לא רק לא 7.
7?
על מה חשבתי?
7.
איך ידעתי? אלילה של העולה.
הנה השיר שלנו של הטלפתיה של אלי ושלי. שיר שאנחנו שרים אותו ביחד, וזה כיף לנו. התוכנית הזאת הסתיימה, אבל מחר גם יום. תודה לך. כן. מה אתה כל כך נרגע? מה אתה כל כך מלא עזוז? מה ביי? אתה הולך להסתובב קצת שני לישון.
מה זה?
מה אתה כל כך, אדוני?
די! וואי!
זה נשמע הרבה אנרגיה. אלי, תרגע. אלי, שב, שלא יצא בטעות שאתה בדרך לחדר כושר.
בסדר גמור, אלי,
שב. בסדר? ולא ללכת לחדר כושר ולא ליצור קשר עם אנשים. גם לא לרדת במדרגות, זה גם לא טוב לך מהפעם הקודמת.
להישאר בבית, קשירה, אזיקים. להתראות.
יום מצוין, ביי.